רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, והיום איתי אריק אינגבר. הוא מנהל פרויקטים ומנהל צוות הדרכה בחברת מלאם. הוא קולגה יקר שלי, כבר נראה לי למעלה מעשור. אנחנו הולכים לדבר על AI ושאר הנגזרות לעולם הלמידה וההדרכה, הולך להיות סופר מעניין, ננסה להיות פרקטים כמה שיותר. אני אשמח שתציג את עצמך קצת יותר, שיכירו אותך.
טוב, אז קודם כל היי, וכיף להיות פה. אני גם הייתי מצפה שתגיד חבר וקולגה, בסדר. אני אגיד על עצמי כמה משפטים, אני יועץ ארגוני, עם תואר שלי באוניברסיטת תל אביב, מומחה בעולמות הדרכה והלמידה, ניסיון עשיר במגוון תפקידי ניהול והדרכה, בארגונים שונים, הייטק, צבא, אקדמיה ועוד, ואני שמח להיות פה איתך.
ברור שחבר וקולגה, מה קורה פה? איש יקר, אז כן, אני שמח, אריק הוא סופר מקצועי, היה לי הזכות לעבוד איתו מספר שנים, והוא בן אדם גם נפלא, בלי קשר. אז תודה רבה שהסכמת, ואני שמח שאתה פה. לפני שאני קפוץ, אני כן גם ממליץ להאזין לפרק 88 שדיברתי עם מתי מריאנסקי, יש שם מושגי בסיס, דיברנו לעומק גם על הבעיות משפטיות וכל מיני היבטים שמדברים ב-AI, ואז אולי שווה לכם לקפוץ חזרה לפודקאסט הזה, אבל אנחנו כן תוך כדי התשובות נרחיב טיפה, אריק ירחיב טיפה על כל מיני דברים שלא היו, שלא דיברנו עליהם ולא צללנו עליהם בפרק הקודם, אז כן שווה, וגם פה כדי לעשות רגע סדר בדברים כן חשוב להבין שיש המון ידע קודם בפודקאסט ושווה להזין. אז אני כן הייתי רוצה שנלך קודם כל לשאלה אולי הכי חשובה, וזה הלמה. למה זה בכלל חשוב עבור אנשי הדרכה ולמידה, להכיר את הכלים האלה, לאמץ אותם, מה הבלגן הזה עכשיו? אנחנו רואים כל שבוע מפולת של דברים שנופלים עלינו, של כלים. אשמח שתסביר למה.
אני אתייחס לשלושה נקודות מרכזיות. אז דבר ראשון, זה מתייחס לזה שאנחנו נדרשים לעשות היום בארגונים גם וגם וגם. מחלקות ההדרכה והלמידה, ואתה מכיר את זה לא פחות ממני, הן מאוד רזות, ואנשי הדרכה צריכים לעשות גם הוראת הדרכה, גם ניהול הדרכה, גם פיתוח הדרכה, פיתוח הדרכה מסורתי, פיתוח הדרכה דיגיטלי וכו'. השאלה איך עושים את זה. והכלים האלה שנדבר עליהם בהמשך, שבעצם הם קצת מדרגה ממה שיש לנו עוד עכשיו בעולם הלמידה הדיגיטלית, מאפשרים לנו לעשות את הגם וגם וגם. זאת אומרת, אם יש לנו פתאום אישו מרצה נהדר ומעביר סדנאות מדופלם, הוא תמיד אמר לנו, אני ממש טוב בזה, אבל בלהכין עכשיו מצגת או איזשהו איור יפה, לא התחום שלי. אז אופה זה משתנה. אם יש לנו איזשהו איש הדרכה, שמפתח מערכי שיעור, מה שנקרא אולד סקול, מסמכי וורד וכו', ואומר לך, בזה אני מצוין, אבל כל הלומדות בסרטוני וידאו, זה לא בשבילי, אז אופה, זה משתנה בזכות הכלים האלה. בעצם, אנשי הדרכה והלמידה צריכים לאפשר לעצמם לעשות יותר עם מה שיש, וזה מה שעכשיו קורה. אז זאת הסיבה הראשונה. סיבה שנייה, זה בתחום של time to market. אנחנו בסופו של דבר נמצאים בעולם שכל הזמן חווה שינויים, עולם שנקרא VOCA World, ואנחנו צריכים לתת מענה, ומענה מהיר, וגם איכותי. זה נכון גם בהייטק, גם בארגונים עסקיים, גם בצבא, והכלים האלה מאפשרים את זה. זאת אומרת, אם פעם לייצר איזשהו לומדה, לקח חודש, חודש וחצי, היום הזמנים האלה מתקצרים, כי הכלים מאפשרים את זה, והדרישה מהלקוחות שלנו משותפים מכזאתי. אז זאת הסיבה השנייה. והדבר השלישי, אני חושב שאנחנו כאנשי למידה צריכים להבין את האקוסיסטם, אנחנו נמצאים בתוך ארגונים, אנחנו צריכים להבין מה קורה פה. איזה כישורים העובדים שנמצאים בתוך הארגון צריכים, ומה הם לא צריכים, אנחנו צריכים להבין את התחום הזה, כי זה ממש משפיע ישירות עליהם, ואני אגיד משהו גם בהקשר הזה, עבורנו, כאנשי הדרכה ולמידה, שמי שלא יבין בעצם מה הקשורים שנדרשים בתחום של AI, היכולת שלו להתקדם בארגון תהיה יותר קשה. אני הכנתי ציטוט של נשיא טבולה שאמר את המשפט הבא, ושאני מאוד מאוד אהבתי אותו, לומר שהארגון שלי לא מאמץ טכנולוגיית AI היום, מקצה לקצה, זה כמו לומר שלא נאמץ את האינטרנט לפני 20 שנה. וזה משהו שחשוב להבין אותו כבר עכשיו.
קודם כל, אני חושב שנקודות מעולות, אני כן הייתי רוצה לחזק ואולי טיפה להוסיף, ולהגיד בסוף, אני חושב, ואני גם מאוד מסכים עם מה שאמרת, כלומר אנחנו נדרשים לעשות גם וגם וגם, ויש לנו מלא משימות, ובסוף הטכנולוגיה היא פה לשפר את היכולות שלנו, בכל התחומים. ומה שאנחנו רואים, וגם מה שאתה אמרת, גם הציטוט הנפלא הזה, זה שמי שלא ידע, גם אנשי למידה והדרכה, לא ידעו לאמץ את הכלים האלה, אז מעסיקים וחברות יעדיפו לקחת את מי שכן, למה? כי הם יוכלו לעשות דליברי באיכות גבוהה יותר ומהירה יותר. כלומר, מפתח הדרכה או מפתח למידה היום שעובד בשוק, שעובד בלי כלי AI, לעומת כזה של יכול לעבוד עם כלים של AI, מן הסתם אני חושב שכמנהלים, גם אנחנו נבחר או מנהלות, אנחנו נבחר את האלו שכן יודעים. למה? כי אני יכול לשבת, סתם דוגמה פרועה, אנחנו נרד לרזולוציה הדריל דאון יותר מאוחר, אבל סתם דוגמה פרועה, אם אני כותב תסריט, אני ראיתי, שיחקתי עם GPT, תכתוב לי תסריט שיש שני שחקנים כך וכך, הסיטואציה כך וכך, והוא פולט לך. נכון שנדרש תיקונים, נכון שזה לא מדויק, אבל זה מקצר תהליכים בצורה משמעותית, קיצור תהליכים שווה כסף, ולכן יש פה ערך כלכלי מאוד גדול, ואם אתם בתחילת דרככם, חשוב שתאמצו, או עובדים כבר בתחום, תאמצו כלים מסוימים, לא את כולם, ותתחילו לשלב אותם בהדרגה בתהליכי עבודה.
אני אומר מדויק, מסכים כל מילה, כן.
תמיד אני אוהב חיזוקים, אז זה בכלל יכול להיכנס. לפני שנצלול, אני כן הייתי רוצה שרגע תיתן את הטיפים, איך אפשר לאמץ, מה אני צריך לעשות שינוי בעצמי רגע לפני שאני צולל.
אז אני חושב שבאמת יש פה איזשהו שינוי, והשינוי הזה יכול להפחיד אנשים, שינוי טכנולוגי ולא תמיד כולם טכנולוגים. אני הייתי מציע שני דברים. דבר ראשון, זה state of mind של לבוא בראש פתוח, באמת ללמידה, אנחנו אנשי למידה, אז בוא נלמד, להבין שאם זה בהתחלה קצת יהיה קשה ולא ברור, זה בסדר, זה חלק מהתהליך של למידה, וככל שהזמן יעבור, זה ילך ויהיה יותר קל. זה מבחינת המודעות לדבר. בצד הפרקטי, מה שאני מציע לעשות, זה לקחת רשימה של משימות, שאתם צריכים לעשות בעבודה, ולצאת לאיזושהי עבודת חקר, ולחשוב איזה משימה אתם יכולים לעשות אותה טוב יותר באמצעות AI. יש המון המון סרטוני הדרכה ברשת, יש המון קולגות שהסמיכו לייעץ, יש גם את הרשתות החברתיות שאפשר לשאול, אפשר גם לפנות אליי בשמחה, ולהתחיל לעבוד במה שנקרא baby steps, זאת אומרת לבצע איזושהי משימה שתחסוך לכם זמן, תהיה יותר איכותית, ולאט לאט להתחיל להיכנס לתוך העולם הזה.
מעולה, אני גם חושב, העולם הזה גם מייצר כלים, כלומר אנחנו רואים פרודקטס, הרבה מוצרים שמיוצרים כבר, שלאו דווקא אתה חייב להיות טכנולוגי, אלא אתה רק צריך לבוא עם גישה טכנולוגית, כלומר לשנות את הפחד, להוריד את רמת חרדה והפחד, ואני חושב שגם כולנו מוצפים בגל המטורף של הכלים שיוצאים כל שבוע, ולהגיד לעצמך קודם כל עוד איזשהו טיפ קטן, שלא לא צריך לבחון את כולם, לא צריך לראות את כולם, לא צריך לגעת בכולם, אולי צריך להסתמך על המלצות, אולי צריך להסתמך לחפש אך ורק את מה שהצורך שלי כרגע, כדי פשוט לא להטיש את עצמנו, כי אנחנו עדיין מוגבלים ביכולת שלנו ובזמן שלנו להתחיל לנסות כל דבר ולהתנסות בו, אז מאוד 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 שווה, הטיפ שלך של רשתות חברתיות הוא מעולה לדעתי, כי מאוד שווה לבחון האם מישהו ישתמש בכלי הזה לצורך מסוים ומתי, ולמה, ואם יש להם דוגמאות, ואם הם ירצו לשתף, אז פה זה גם למידה שיתופית יכולה להיות מאוד מועילה, במיוחד בכלים, ובוא נדבר תכלס, איפה אפשר למצוא כלי לצורך מסוים, חוץ מהאתר שלי כמובן, שפה פרסומת סמויה, אבל איפה אפשר למצוא כלים של בינה מלכותית, שיש היום יחסית כל מיני אוספים כאלה ואחרים, על מה אתה ממליץ?
אז יש באמת המון בז גדול, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, ואני מתחבר למה שאמרת, להצטרף לקבוצות פייסבוק, קבוצות מקצועיות, יש שם המון ידע יישומי, שאנשים מספרים ומשתפים מה הם עשו באותם הכלים, וזו למידה מאוד מאוד טובה. אז אני אתן המלצה על שני מאגרים, הראשון באנגלית, שם שאני מאוד אוהב, חמוד כזה, There is an AI for that, שזה מתחבר לטיפ הקודם שאמרתי, יש לך משימה, בוא תבצע אותה ב-AI, זה יעזור לך. אני אגיד שזה מאגר שיש בו כבר קרוב ל-4,000 כלים, מאגר שמתעדכן ברמה היומית, מאפשר לעשות פילטור, למצוא כלים לפי או תחומים, או לפי זמן ההשקה שלהם, זאת אומרת, אתה יכול להיות מעודכן מה יצא עכשיו לשוק. למי שמעדיף בשפה העברית, אז אני יכול להמליץ על מאגר של מכון מופת, שהוא הרבה יותר ויזואלי, הרבה יותר מה שנקרא user friendly. גם הכלים שיש שם הם יותר מוכוונים לאנשי למידה, הדרכה וחינוך. כן, אני אגיד בקורת קלה שהפילטור שם הוא קצת מאתגר, וזה בעולם שלנו זה מתסכל קצת, אז זה פחות או יותר התחלה טובה עבור המתחילים, מה שנקרא, ובכלל בעצם.
מעולה, אז אני אוסיף עוד אחד, פיוטרפדיה, שהוא גם מאגר נחמד מאוד שאפשר למצוא אותו, ובאופן כללי אני גם פרסם בקבוצה טכנולוגית למידה בהישג יד, וגם בערוץ טלגרם טכנולוגית למידה, כלים שאפשר לחזור אליהם. דרך אגב, עוד משהו שאני מאוד אוהב להגיד, גם טלגרם מאמץ לעצמו עכשיו ככלי יכולות בינה מלאכותית, אבל מה שנפלא בו גם שמקימים ערוץ או קבוצה, כל מי שמצטרף בהמשך יכול לחזור ולראות את כל המידע אחורה, אז זה הופך להיות מאגר מטורף, קל ונגיש לחיפוש. דרך אגב, גם יש לו חיפוש נפלא. אז סקרנת ממש בטירוף, ואני רוצה שנסלול עוד, ונדבר על כלים בפועל, וכלים שיכולים להיות, לשמש לטאסקים מסוימים, למשימות מסוימות. בואו נדבר drill down ליום יום שלנו, כי כבר בטח מי שמקשיב אומר, איך אני עושה את זה?
בכיף, רק תיאום ציפיות, המטרה של החלק הזה מבחינתי לפחות, זה שאנשים באמת יבינו מה הערך של הכלים האלה, זה לא תהיה הדרכה מעשית, יש המון מדריכים ביוטיוב, ברשת, כל כלי וכלי, אז זה תיאום ציפיות קטן. כשאתה אומר כלים, אז קודם כל אנחנו מדברים על כלים של עולם של ה-Generative AI, הפנים של התחום הזה כרגע, זה ה-ChatGPT, לא חושב שיש מישהו בארץ שלא שמע על הדבר הזה, סתם כמספרים, כדי מה שנקרא לסבר את האוזן, לפי רויטרס, ChatGPT הגיע שבועיים אחרי ההשקה שלו ל-100 מיליון משתמשים. זה בעצם הופך אותו לאפליקציה הצומחת ביותר בהיסטוריה. ולא היה לזה שום פרסומת בטלוויזיה, אגב, לא יודע אם ראית, אבל לא שום פרסומת, זה היה כל כך חזק. ולצורך השוואה, כדי לתת איזשהו סדר גודל, טיק טוק, שכולנו מכירים את ההיסטריה שהיא עשתה פה ועדיין עשתה פה בעולם, הגיע למספר הזה אחרי 9 חודשים בלבד, זאת אומרת, תבינו את העוצמה.
כן, לא, אני טועה.
ופה אני חושב שזה, בעצם יש פה חיבור של הצרכים שלנו כאנשי הדרכה ולמידה, ציינו מקודם שאנחנו גם נמצאים לפעמים בגוף, במחלקה שהיא רזה, ותמיד אנשי למידה והדרכה, ובכלל עובדים, אבל בפרט אנחנו, נדרשים לסיור מוחות הזה, הוא בעצם מפריע אותנו, חשוב לנו, ויש לנו פה בעצם את האפשרות לעשות את זה באמצעות ה-ChatGPT, יש לנו את היכולת בעצם לנהל דיאלוג עם מישהו, שקודם כל הוא מאוד חכם, יש לו המון המון ידע, אגב הוא לא שיפוטי כי הוא רובוט, והוא לא, הוא לא, הוא לא ישפוט אותנו על מה שנגיד, שזה מאוד מאוד נחמד, ותוך כדי הדיאלוג, אז הצ'אט הזה מענה מיידי, שזה גם יתרון עצום, שלא תמיד יכול לקבל אותו מחבר כי הוא לא זמין אליי, והוא כל הזמן רוצה לעזור לי אגב, והתשובות שלו הן תשובות, הן לא גנריות, הן תשובות שגם ייחודיות באמת לצורך שלי, ועוד בת נראה את זה בדוגמה, וגם צריך עוד להגיד, זה מישהו שגם יכול לסייע לי גם בדברים, קל לזה ברמת פיתוח יותר גבוהה, נגיד תסרטים וכו', אבל גם בעבודות שחורות, כמו נגיד לבנות טבלאות וכו', שזה באמת יכול גם להיות ברמה של היעילות הזאת, וזה למה כדאי להשתמש בזה. אז אני אתן שתי דוגמאות, בואו נדמיין שאנחנו עכשיו רוצים לפתח סרטון וידאו בנושא של חשיבה יצירתית, זו מיומנות שהיא מאוד חשובה עבור עובדים היום, ואנחנו יודעים שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, בעולם הישן, אני אומר, אוקיי, יש לי את הנושא, זה מה שהצורך שעלה, עכשיו צריך לחשוב על קונספט, וצריך לעשות תסריט, ואחרי זה כמובן לערוך אותו וכו', שזה כבר החלק הבא בכלים, אבל בואו נדבר עכשיו על הקונספט ולבנות תסריט. זה לוקח זמן ולוקח מחשבה וכו'. אז פה אני בעצם יכול להיכנס ל-ChatGPT, ולרשום לו, אפשר, עדיף באנגלית, אבל אפשר גם בעברית. אני למשל עשיתי את הדבר הזה באנגלית, כי התשובות שלו יותר איכותיות, ואני פשוט כותב לו בצורה מאוד מאוד פשוטה, היי, תכתוב לי בבקשה רעיונות לתסריט בנושא של חשיבה ביקורתית. ולא עוברים 5 שניות, אולי אפילו פחות, ואתה מקבל 5 רעיונות, להפרש לסרטון כזה. נגיד אחד מהרעיונות שקיבלתי היה לעשות איזשהו דיאלוג בין עובדים, אוקיי? ואז הוא מפרט. הרעיון נוסף שקיבלתי ואהבתי זה סרטון בסגנון של שמעת המקצוען, אוקיי? שבעצם לוקחים מקצוען שמדבר על ומספק טיפים איך לעשות חשיבה ביקורתית. מצוין, שלב ראשון, אבל עכשיו צריך גם, אתה יודע, להוציא את הדבר הזה לפועל. איך עושים את זה? כותבים תסריט. אז שוב, אני פונה באותו צ'אט, ל-ChatGPT, וכותב לו, היי, אפילו לא, אפילו שבלי היי, אבל אני מנומס עם המכונה שלי, וכותב לה, היי, תכתוב לי בבקשה תסריט לסרטון, טה-טה-טה-טה, מה שהוא כתב ממקודם. ואז, אחרי שנייה בדיוק, שזה מדהים, אתה מקבל תסריט עם מלל מפורט, מה צריך לכתוב, הוא ממש מפרט לך, היי, נעים מאוד, טה-טה-טה-טה, חלק ראשון, מחלק לך את זה גם לחלקים, חלק שני, הטיפ הראשון שלי הוא ככה, טה-טה-טה, הטיפ הראשון שלי, טה-טה-טה-טה. לא אומר בכך שזה התסריט הכי הכי טוב שיש, אבל זאת נקודת התחלה מצוינת. להתחיל לעבוד איתה, חוסכת המון זמן. אני אתן דוגמה נוספת, דוגמה שאני השתמשתי בה. וזה מתחבר שוב לטיפ שלי, וככה התאהבתי בצ'אט ג'י-פי-טי, באופן רשמי. אני צריך להכין צ'קליסט לעובדים חדשים בארגון, צ'קליסט בעברית. באופן אינטואיטיבי, הולך לדוקטור גוגל, מחפש צ'קליסט. אמרתי לעצמי, אבל צ'קליסט טוב, היה לי באנגלית, אבל עכשיו לתרגם את זה ולהשקיע עבודה, וגם טרמינולוגיה ולא בדיוק השפה המקצועית, וצריך להתאים את זה לארגון, והיה כבר מאוחר, ורציתי כבר להתקדם עם הדבר הזה, פשוט נכנסתי לצ'אט ג'י-פי-טי, והתחלתי לדבר איתו ולבקש ממנו, בעברית אגב, שיכתוב את הצ'קליסט עבור עובדים חדשים. בהתחלה הוא כתב את זה, הביא לי תשובה מסוימת שלא הייתה לי נוחה, והתחיל איזשהו דיאלוג מסוים. בתוך כדי הדיאלוג, מה שציינתי בהתחלה, חידד לי מה בדיוק אני צריך ממנו, ובסופו של דבר קיבלתי את המענה שאני צריך, שהוא כתב לי צ'קליסט בעברית שמותם למחלקה שאליה הכנתי את הצ'קליסט הזה. זה פשוט היה מדהים, מהיר וסופר סופר מקצועי, והארגון הלך עם זה, וזה בעיניי פשוט ערך אדיר.
יש לי הרבה מה להגיד על מה שאמרת, אבל אני כן אתמקד רגע, ואני כן רוצה להתייחס לחלק מהדברים שאמרת, קודם כל דוגמאות נפלאות של איך באמת בפועל אפשר להשתמש בזה, ולא סתם באוויר, הנה כלי AI ומגניב, ואותו פורמט שלקחת למשימה מסוימת של טאסק של כתיבה, אפשר להשתמש לעוד טאסקים של כתיבה, שתי דוגמאות הבאת, אני כן רוצה להתייחס בין המילים, שזה ממש מעניין, לדברים שאמרת, שזה פותר לנו גם כאנשי מקצוע, אתה אמרת תמיד לפעמים לקולגות להתייעצות אין זמן, אז פה יש לי מישהו להתייעץ איתו, לחשוב איתו ביחד, שזה נפלא, הוא לא שיפוטי, שזה גם, יש מקומות שאנשים קצת חוששים, אולי לא בטוחים במקום שלהם עדיין, אז אפשר להתייעץ איתו גם, ואני כן גם, אני חושב שזה כלי נחמד, כלומר שזה עוזר ומסייע במהלך היום יום. אחד הדברים החשובים שאמרת, שזה חידד לי מה צריך ממנו, כי ברגע שאני בדו שיח כלשהו, היא מכונה אפילו, זה מחדד לי מה אני צריך לעשות, וזה מדייק לי, כי אני צריך לשאול את השאלות. ופה זה פרדיגמה, כלומר, גם שאנחנו גדלים, לא מלמדים אותנו לשאול שאלות, מלמדים אותנו לתת תשובות. ופה, ברגע שאני צריך לחדד את השאלות שלי, כדי לקבל את התשובות שאני רוצה, החשיבה מסדר גבוה פועלת בצורה משמעותית, ולכן התשובות גם יהיו הרבה יותר רלוונטיות, והפתרון יהיה יותר טוב. אבל יש לי פה שאלה שזזה מאוד הצידה, ומעניין, גם אם אני בתוך ארגון, או אם אני גם יועץ לארגון אחר, או לא משנה מה, הארגון הלך עם הרשימה צ'קליסט שאמרת. מעניין, אבל מה יחשבו אנשים, אם השתמשת ב-AI, האם הם ירגישו שרגע, זה אתה עשית את עבודה, המכונה עשתה את זה עבורך, מה התחושות שלך לגבי זה? שאלה קצת טריקית בעולם של ימינו. כי גם אני רואה את זה בפרסומים השונים, ואני אומר, אם אני קורא תוכן שמישהו פרסם, ואני מגלה אז ש-AI כתב את זה ולא, מה אני חושב עליו?
זה שאלה מעניינת, ואני אחזיר לך את זה בשאלה. אתה עכשיו מגיע למצגת של מרצה מצוין, והוא מציג לך את הסליידים. סליידים מהממים, תמונות שמעבירות את המסר באופן עוצמתי, מצחיקות שצריך להצחיק, מרגשות הדמעות. האם תרצה לדעת את התמונות האלה יצר מאייר על במשך 20 שעות, עבד על זה קשה, או שעשתה את זה מכונה בשתי שניות. האם לך, כמשתמש, כיוזר, כלקוח הסופי, זה ישנה?
זאת שאלה אבל מורכבת, כי כשאני עובר את החוויה, אז אני אגיד, כן, נהניתי מאוד מאוד מהחוויה, אבל כן הייתי שואל שאלות לגבי זה, כלומר, מה המשמעויות של התוכן עצמו, כלומר, אם הוא לא כתב את התוכן והרוב זה היה איזושהי מכונה שעשתה אותו, אז אולי, האם זה משנה מי שמעביר את התוכן בכלל? לא יודע. זה כן מעלה לי תהיות כאלה ואחרות.
אני חושב שמה שאתה מעלה פה זה באמת נקודה שהיא מעניינת, ולא דיברנו על הסכנות ועל הביקורת, ויש בתחום הזה, וזה אולי למפגש אחר שלנו, ויש פה, יש פה נושא של התאיות ו... בעיה בפרטיות, פגיעה בתקשורת האנושית, אני מסכים עם זה. ואני חושב שכל מקרה באמת אולי צריך לבחון אותו לגופו, אבל כאמירה כללית, בפיתוח תוצרי הדרכה בפרט, אני גורס שזה לא משנה אם עשה את זה בן אדם או מכונה, למשתמש הסופי. העובדים שקיבלו את הצ'קליסט, לא מעניין אותם אם עשה את זה אור או אריק או צ'אט-ג'י-פי-טי. זה בכלל לא משהו שהיה בשיח.
אולי זה נכון לגבי תוצרי הדרכה, אני כן חושב, אבל אתה יודע שזאת שיחה אולי גדולה לעצמה, ואנחנו לא נתעכב על זה יותר ממה שדיברנו עכשיו, אני כן חושב שבעתיד הקרוב מאוד, יהיו פלטפורמות ויהיו שירותים שיגידו ויצירו במפורש, התוכן נכתב על ידי בן אדם, או התוכן נכתב על ידי AI, ואני חושב שזה יהיה דבר המתבקש בהמשך, בכל מיני קטגוריות, במיוחד נגיד בדעות פוליטיות, אימות של האם אתה בן אדם או לא בן אדם, כדי שלא צבא של בוטים יכתיר מועמדים לנשיאות כאלה ואחרים, אבל אני חושב שזה הולך להיות נושא מאוד שנוי במחלוקת, זה הולך להיכנס בכל מקום, ואני כן מאוד מסכים עם מה שאמרת, כי בסוף כמו שאמרנו, הטכנולוגיה היא כלי, ואם אני, זה שיפר לי את הצ'קליסט שאתה קיבלת בקצה, או את ההדרכה שאתה קיבלת בקצה, מעולה. ולכן במגמות מסוימות ובתוצרים מסוימים זה מאוד מאוד מתבקש והפרצוי ונדרש, לעומת דברים אחרים שאולי לא כמו ריצה לנשיאות. אבל אנחנו נתקדם הלאה, נושא שנוי מחלוקת, פתחנו לכם את הראש, אולי זה קצת יעניין אתכם גם לחקור. בוא נדבר על עוד קצת אפשרויות, נתת דוגמה לכתיבה, איזה עוד כלים לתוצרים מסוימים שאני יכול לתת למידה אפשר להשתמש?
אז עיצוב, אז אנחנו כבר מכירים ויודעים שהסיסמה של מעצבים ללא יכולת עיצוב, זו סיסמה שכבר שומעים אותה הרבה בעולמות ההדרכה והלמידה, והתחום הזה מאוד השתנה, אם פעם היית צריך להיות עם יכולות מאוד מאוד גדולות של עיצוב, זה כבר לא ככה, אולי אחד השחקנים שאני גם מודה שאני מאוד מאוד אוהב ומשתמש בו, זה קנווה, שבדקתי לי כבר 10 שנים בשוק, שזה מרגיש לי שהם פחות, אבל הם 10 שנים בשוק, ובאמת היו איזשהו game changer, ואפשרו להמון אנשים להפיק תוצרי הדרכה ברמה מאוד גבוהה, במגוון של פורמטים, מצגות, הזמנות, פתאום הייתם מקבלים מהמורה שלך, מהמורה של הילדים שלך איזושהי הזמנה, והייתם מבין שזה נעשה בקנווה, כי זה פחות התחום שלה, ובאמת נהיה איזשהו שינוי מאוד, מאוד גדול, ולתוך הדבר הזה אנחנו בעצם עושים upgrade מאוד משמעותי, עם הכלים של הג'נרטיב AI, ונכנסו לפה שחקנים מאוד משמעותיים, מייקרוסופט, נכנסה לזה עם מייקרוסופט דיזיינר, מיד ג'רני, בתוך המשחק הזה, אגב צריך להגיד, אפרופו הבאז הגדול, מיד ג'רני זה קבוצה, יש קבוצה בפייסבוק, שאני ממליץ מאוד להתחבר אליה, התחילה לפני קצת יותר מחצי שנה, יש לה 27,000 משתמשים, זה מספרים מאוד יפים עבור קהלות בישראל, שתבינו עוד פעם את ההייפ שסביב הדבר הזה, והוא לא סתם, יש כמובן את דלי, וגם כמובן, לשמחתנו הרבה, קנווה לא נשארה מאחור, יצא עם קו מוצרי מג'יק, אני חושב שזה גם מאוד משמח, כי קנווה מציעים מגוון רחב של כמו שאמרתי, פורמטים, וגם מה שיפה, שכמובן אפשר לשלב בין הכלים האלה, זאת אומרת, ליצור משהו במידג'רני, ואחרי זה להעביר את זה לקנווה, שזה נהדר, צריך גם להגיד שקנווה, הגרסה החינמית שלהם היא מאוד מאוד רחבה, זה גם אנשים, לא היה להם כזה אינטרס לעשות משהו בתשלום, אז זה גרם לזה שהייתה הצפה של דברים שהיו מאוד דומים, ולנו כמשתמשים זה קצת מפריע, ופתאום הכלים האלה, כמו שציינו בהתחלה, יוצרים משהו חדש, יש מאין.
ברשותך אני גם אתייחס וקצת יוסיף. אני חושב שמה שאתה אומר פה בעצם זה שהתחילה לפני 10 שנים פלוס מינוס המהפכה של ה-no code, כלומר נכנסו כל מיני כלים שאתה לא צריך להיות או מתכנת או מעצב או לא משנה מה כדי לייצר תוצרים נפלאים, אנחנו יכולים לראות את זה בכל התחומים, אם זה בעולם העיצוב של אתרים זה אלמנטור, שאתה יכול להיות, כל אחד יכול להיות מעצב באתר או לבנות אתר בפני עצמו עם אלמנטור ווורדפרס, אם זה בעולם העיצוב, כמו מוצרים כמו קנווה, ג'ניאלי, עוד מלא מלא מוצרים כאלה ואחרים, שהם כלים, שהם no code, שזה המגמה הגדלה ביותר בעולם לכלים טכנולוגיים, שאני כתבתי על זה גם בעבר המון המון המון, הוא פשוט נותן לך את היכולות להיות סופרמן על סטרואידים, בכל מה שקשור של לייצר כל דבר שאני רוצה. אז זה לגבי הנוקוד, ומאוד חשוב גם להגיד, שבעצם להפריד את זה, כלומר יש כלים כמו קנווה, שפתאום משלבים יכולות של AI, ויש כלים כמו מיד ג'רני, וסטייבל דיפיוז'ן, ודלי כמו שציינת, ועכשיו אדובי, עם הפיירפליי שלה שנכנסה, אלו כלים שמייצרים יש מאין. מה זאת אומרת? אתם מכניסים את הפרומפט, המשפט כלשהו, שאלה או שאילתה, שאתם רוצים שייצור תמונה, אני רוצה תמונה של אור שנראה כמו סופרמן, שאף בשמיים, XYZ, כל מיני פרמטרים, ואופה היא מייצרת יש מאין. והיא פועלת בענני המידע שקיימים ברשת, ושולפת את מהמילים שאתה ביקשת, ומייצרת תמונה. שאין הזכויות יוצרים שיש לה סיד, סיד זה הנקודת התחלה שלה, של החיפוש. בערך אני די קלקלתי את מה זה סיד, אבל לא משנה, זה בהסבר מאוד קצר, מספר ייחודי של התמונה, ואז זה מייצר את השרשרת תמונות, בדרך כלל ארבע, הכלים האלה פועלים שמייצרים ארבע תמונות, אז זה פשוט מטורף. עכשיו, למה זה מטורף? כי אני יכול להשתמש בכל מיני תוצרים, אני יכול לייצר עולם, או דמות, ולהמשיך עם אותה דמות, כי אני יכול להמשיך עם הסיד של הדמות. דרך אגב, גם פה שווה להזין לפרק כמעט עם אריאסקי, כי יש לו קורס שנקרא גם ממילה לתמונה, שזה המומחיות שלו, הוא אמן גנרטיבי. ואולי הוא יהרוג אותי שתיארתי אותו ככה, יש לו עוד כל מיני תיאורים, אבל המומחיות שלו, המומחיות שלו, אז שמייצרים יש מאין תמונות וכאלה, אנחנו יכולים להשתמש בהם בהמון המון תוצרים, תוצרי למידה והדרכה, כרגע לפחות גם שוב היה לנו שיחה, גם הפרק הקודם על משפטי, אנחנו לא ניכנס לעניין המשפטי פה, אבל אין הגבלות משפטיות, ושווה להתייעץ עם יועץ משפטי בארגון שלכם, דיסקליימר, אני לא אחראי על מה שאתם עושים, אתם אחראים על מה שאתם עושים, אז תתייעצו עם יועץ המשפטי של הארגון בשימוש בתוצרים כאלה ואחרים. כמו כל מאגר תמונות, שימו לב לתמונות, לאותיות הקטנות של הכלים. דרך אגב, בכל כלי שתשתמשו, רשום מה הזכויות שימוש, כרגע לפחות, מבחינה משפטית. לרוב צריך לשלם איזשהו דמי משתמש, $20, $15 פלוס מינוס חודשי, כדי שיהיה לכם זכות על מה שמיוצר. אז היה חשוב גם רגע להגיד את זה. אני אשמח שנצלול לדוגמאות של אפשר להשתמש בזה באופן אופרטיבי.
טוב, אז אני בחרתי לדבר על מיד ג'רני, ולא רק בגלל שיש להם 26,000 חברים ומובילים בתחום בישראל, אלא בגלל שבראש ובראשונה התוצרים שלהם הכי איכותיים שיש כרגע מכל הכלים, הוא מאוד מאוד פשוט, והוא מאוד מהיר, אתה מקבל את התוצר שלך תוך כמה שניות בלבד. איך זה עובד? נכנסים ועושים הרשמה, מצטרפים לדיסקורד, למי שלא מכיר זה פלטפורמה צ'אט, נכנסים לאחד הצ'אטים, כותבים את הפרומפט, שזה בעצם הנחיה לכלי מה הוא צריך לכתוב, עוד שנגיד גם מה זה באמת אומר. לדוגמה, אני כותב, עדיף באנגלית אגב, כלב אוכל גלידה. לוקח לו כמה שניות, אתה מקבל ארבעה תמונות מריבות ביופיים של כלב אוכל גלידה, תוצר סופר איכותי. כמובן שאת התוצרים אפשר להשתמש למגוון של דברים, אפשר להוסיף את זה, אפשר ליצור לוגוים, אפשר לעשות איורים, להשתמש בסרטוני וידאו, להוסיף את זה למצגות, וכמו שאמרתי, ואני חוזר על זה שוב, כי זה באמת, באמת הכוח מאוד משמעותי, זה להכין תוצרים ברמה מאוד גבוהה ומאוד ייחודיים לצרכים שלנו כאנשי הדרכה ולמידה. אני רוצה שאני אתייחס לגבי איך אני בעצם יוצר את התמונה שאני באמת רוצה, וזה גם מתחבר ללמה חשוב לנו להכיר את העולמות האלה. הנושא של הפרומפט זה בעצם מונח שהוא מאוד חשוב בעולמות של ה-Generative AI. זה בעצם איך אני מדבר עם הכלים האלה ומקבל מהם את התוצר שאני צריך, שתואם את הצרכים שלי. וזה לא רק לרשום מה שאני צריך במשפט אחד ומה שנראה לי. זה מיומנות שצריך להכיר אותה וצריך להתמקצע בה. יש המון מאגרים שבעצם הם מקלים עלינו ומסבירים לנו איך לבקש, אם אני רוצה נגיד תמונה כזאת, מה לבקש תמונה כזאת, וגם בצ'אט GPT, איך אני יודע לבקש ממנו את תשובה כזאת. ניתן דוגמה, יש הבדל אם אני כותב לצ'אט GPT, שואל אותו שאלה, ואני אומר לו, תענה לי כמומחה תוכן לתחום הזה והזה, או תענה לי כילד קטן. זו תשובה אחרת לגמרי. אז כל מי שנכנס לעולם הזה צריך לדעת שזה נישה שצריך באמת להכיר וללמוד אותה, וזה יעזור לו בתוך הארגון שלו בהמשך.
אני רוצה להגיב לעיקר על החיסכון, כלומר אני משתמש בכלים כאלה גם, אם בעבר הייתי צריך להתחיל לחפש איזה סטוק אימג' למשהו ספציפית בהרצאה או לא משנה מה, עד שהייתי מוצא אותו הייתי צריך לקנות אותו ולשלם אותו, עכשיו אני יכול להמציא אותו. מאוד מהר, אני הולך, ניגש, כותב את מה שאני רוצה ומדמיין בראש שלי, אולי לוקח כמה איטרציות של שאלה של הפרומפט, ואז מגיע התוצר הרצוי, ואני מתיק אותו, ואני לא צריך לשלם עליו, צורך העניין לפחות לא עכשיו, לא צריך לשלם עליו יותר, אני פשוט לוקח ומשתמש בו לצרכים הדרכתיים. אני כן רוצה לצלול מהר על, ונמשיך לעוד איזשהו עניין של וידאו, ונדבר רגע על e-learning בוידאו, איך אנחנו יכולים להשתמש בוידאו, ופה נעשה את זה כבר קצת יותר מהיר, כי כבר עברנו הטקסט, עברנו התמונה, וידאו, איזה כלים אתה ממליץ, ואיך נשתמש בהם.
יש לנו גם כלים כמו סנטזיה ו-DID הישראלית, שבעצם מאפשרים לך ליצור סרטון וידאו מאוד איכותי בקלות, אתה מכניס טקסט, ובעצם המערכת מפיקה לך את הסרטון הזה. לך יש דוגמה מאוד יפה, שגם כתבת עליה פוסט, אתה רוצה להגיד אולי כמה משפטים בחוויה שלך על הדבר הזה? אני מחזיר אליך את השאלה.
אני חושב שחוויה הזאת נפלאה, כי אם היינו רוצים איזושהי דמות שהייתה אומרת משהו, או שמלווה איזשהו תוכן, מכירים את זה בתור בועה של בן אדם בצד, אז פה אני יכול לקחת סתם טקסט, כל תסריט, תוך שנייה להכניס אותו, ויש לי דמות שמדברת שהיא נראית אנושית, היא נשמעת אנושית, עדיין לא ברמה הכי גבוהה, אבל מאוד מאוד קרוב, ויכול לחסוך המון זמן וכסף בתוצרים רלוונטיים, כן להשתמש בדמות הזאת, במקום להתחיל לעשות תסריט, ולכתוב ולארגן יום צילום עם מישהו, ולעשות את זה, וסידור פה ושם.
ואני כן רוצה אבל להגיד שאנחנו מאוד אוהבים וידאו, ומבינים את הערך שלו, אבל אנחנו מבינים שלפעמים צריך לקחת את זה לשלב הבא בלמידה, וליצור משהו יותר מקיף, שגם יכלול איזשהו תרגול וכו'. וזה אתגר מאוד גדול בלמידה והדרכה, איך לעשות את זה באופן שהוא מעניין ומהיר וכו'. וזה תחום שאין לי ספק שאתה תתפתח בעולמות האלה. כלי שכרגע מתחיל להיכנס חזק, זה כלי שנקרא Knowledge AI, שבעצם מאפשר לעשות משהו מדהים, אני אתן את זה כדוגמה, מאפשר לך להעלות איזשהו משאב בלמידה, יכול להיות סרטון, יכול להיות מאמר, יכול להיות ספר, אני נגיד העליתי סרטון מיוטיוב של 25 דקות בנושא של שפת גוף, הוא עושה איזשהו תהליך ניתוח פנימי שלו, שלוקח 10 דקות, שאומנם במונחים של, שלהם זה המון זמן, אבל אתה כאיש הדרכה זה לא מפריע לך, אתה שותה קפה בזמן הזה, אתה לא עושה כלום, ואחרי 10 דקות, אור, הוא מפיק לך תוצר הדרכה דיגיטלי ללמידה עצמאית, על אותו משאב, זאת אומרת מהסרטון, בעצם הוציא לי כל מיני מושגים מתוך הסרטון שחשוב שהלומד ידע, הוא התמיע לי שאלות בתוך הסרטון שהלומד יענה לתוך כדי צפייה, וגם אחרי הסרטון תרגול על הידע שהיה בסרטון, כל מיני משחקים של נכון, לא נכון, שאלות אמריקאיות וכו'. הדבר הזה נעשה בכמה שניות, אני חייב להגיד, הוא לא מושלם, אבל הוא ברמה מאוד גבוהה, והוא כמו שאמרתי, מפה אפשר ממש להתקדם מעלה ולפתח את זה, וזה חוסך המון זמן.
מעולה, קודם כל נשמע כמו כלי מאוד מעניין, נשים קישורים, את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, בקישורים של הפרק הזה. אני אגיד עוד שני דברים קטנים, יש עוד הרבה כלים שמתפתחים היום כדי לייצר אנימציות, וכל מיני דברים מגניבים בווידאו, זה כלי שמתפתח והולך, יש כבר אולפנים שעושים סרטים שלמים עם זה, עם סטייבל דיפיוז'ן שזה מטריף, זה עדיין קצת יותר מורכב, אבל בהמשך. אז תודה על הדברים האלה, ולקראת סיום אני רוצה לשאול, זה איך אתה לומד משהו חדש?
אני אוהב בעיקר להקשיב למומחי תוכן בתחום, או בפודקאסט, או לצפות בוובינר, זה הדרך שלי לקיק אוף לקראת הנושא החדש.
אז אריק, תודה רבה על השיתוף של הידע בפרק.
תודה רבה, היה לי כיף גדול.
תודה רבה לכם שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il